לכולם, אנחנו היום ביום הזיכרון לחללי צבא הגנה לישראל ונפגעי פעולות האיבה, ערב יום העצמאות, והשיעור שלנו היום יהיה על יום העצמאות. אבל אני רוצה לדבר על היחס לגישות השונות והפרשנויות שיש להקמת מדינת ישראל. יש מי שרואה במדינה מהם פתרון טכני. פתרון טכני. יש שאלה, מה עושים עם העם היהודי? שזה מטריד לא רק את עם ישראל, אלא גם את האומות בעולם. מה עושים עם היהודים בכל התפוצות? ואיך אומרים, יש שיר כזה. מי שמכיר יכול להצטרף. אלי ארץ אחרת, טוב, זה מה יש? אז זה טוב. כן, אנחנו לא באוגנדה ולא בקנדה, אנחנו בכנען. אז זה מה שיש, טוב, אין לי ארץ אחרת. יש אנשים שמדביקים את הסטיקר הזה על האוטו שלו. אין לי ארץ אחרת. טוב, בגישה הזו יש הרבה מאוד בתפיסות העולם היהודי ובכלל בעולם מהעבר. בעקבות הסבל הנוראי שעם ישראל עובר מאז ומעולם, במהלך הגלות, אז יש איזה מין סוף סוף מקום שבו אפשר להניח את הראש ולהגיד כן, שמה בפלסטינה, בארץ ישראל, יש, זה המקום, יש פתרון טכני. זהו, תקעו לשם. לפני שבוע שלח לי מישהו סרטון של יהודי בגרמניה שיש לו חנוך מסעדה ועומד מולו בחוץ גרמני ומנעץ ומנבל את פיו ואומר לו, מה אתה עושה פה? לך לפלסטינה, מה אתה מחפש פה? זה לא האדמה שלך, לך מפה. זה היה מזעזע לראות את הביטויי הגזענות שהוא ביטא שם. הוא כמובן הבטיח לו את כל מה שלא הצליח אותו רשע להשלים, שהוא מקווה שישלים מישהו אחר. אבל המשפט המפתח הגדול, בא טכנית, לך מפה. אתה לא שייך לפה, לך לפלסטינה. ככה הוא אומר, לך לפלסטינה. אבל מסתבר שיש אפשרות אחרת. איך אנחנו צריכים להתבונן על מדינת ישראל? איך אנחנו צריכים להתבונן על השלטון ובכלל על ארץ ישראל במצבנו היום? וזו ההתבוננות על שלב נוסף בתהליך הגאולה. איזו גאולה? גאולה אחרונה. זה מין שלב שבו יש דחיפה, האצה לקראת בו המשיח, בינה בית המקדש, חידוש עבודת הקורבנות, נבואה וכל מה שמתלווה לגאולת עם ישראל האחרונה שאנחנו מצפים לה ומחכים לה בכל רגע. על התפיסה הזו, האם מדינת ישראל היא ראשית צמיחת גאולתנו האחרונה או לא, על זה יש ויכוח לא מהיום. והוויכוח הוא התחיל עוד בתחילת הופעתה של תנועת הציונות. האם באמת הגיע הזמן או חד ושלום זה אסור, כי אנחנו דוחקים את הקץ ועוברים על דברי הגמרא בעניין שלושת השבועות. בוא הקדוש ברוך הוא משביע את עם ישראל לא לפעול ולא לעשות דברים כדי לקרב את הגאולה. כולנו מכירים את אותו החטא שהיה לאחר שהמרגלים חוזרים מארץ ישראל ומוציאים דיבה על הארץ, והקדוש ברוך הוא מעניש את עם ישראל ב-40 שנות נדודי מדבר. הייתה קבוצה שהחליטה להעלות בכל זאת לארץ ישראל למרות הצו האלוהי שלא לעלות, וקראו להם המעפילים, ואני אומר את זה אולי בהשוואה, כל אלה שהגיעו לארץ היו נקראים מעפילים לאחר השואה. ובואו ותבוננו במקום מספר אחד, אצל רבי צדוק הכהן מלובלין. רבי צדוק הכהן מלובלין בספרו צדקת הצדיק באות מבב אומר כך, ועל זה העפילו לעלות אף נגד רצון השם יתברך, והם לא הצליחו בזה מפני שאכלוה פגע. מה זו פגע? זו טענה שלא הבשילה. כמו שאמרו ז"ל במסכת סוטה בדף מ"ט עמוד ב', ועקבתא דמשיחא, חוצפה יזכי. אומר הרב צדוק מלובלין שאז הוא העת לזה. איזה עת? שהחוצפה תגבר. ולכך אמר להם משה, והיא לא תצלח. נראה שעצהו, אלא שלא תצלח ודייק. כלומר, אומר להם משה רבינו, אני מבין את הרעיון, חוץ פייסגה, אבל זה לא יצליח. והיא, אומר רבי צדוק, שיש זמן אחר שמצליח, ותראו את דבריו המופלאים של רבי צדוק, והוא זמננו זה, שהוא עקבי משיכה. אומר רבי צדוק מלובלין, נכון, עד הזמן שלנו, באמת זה פגע, זאת טעינה לא בשלה, זה לא הזמן, אבל עכשיו זה הזמן. רבי צדוק הכהן מלובלין היה חי לפני כמה? מאות שנים. זה הזמן, הגיע הזמן הגאולה. כלומר, רבי צדוק מלובלין משתמש במושג, ביטוי, שאכלו הפגע, שמתייחס לאכילת התאנים. ובאמת יש בדימוי הזה מימד נוסף עמוק. אי אפשר להבין את המושג הזה בלי לקרוא את הפסוק שמופיע אצלכם במקור מספר 2, נוצר תאנה יאכל פריה. פסוק, וצריך לנצור, לנצור זה לשמור, לשמור את התאנה, ורק אחר כך להגיע לשלב שאפשר לאכול אותה. תסתכלו מה אומר המדרש במקום מספר 3 אצלכם, נוצר תאנה יאכל פריה. למה נמשלה תורה בתאנה? מדוע התורה נמשלת לתאנה? שרוב האילנות, הזית, הגפן, התמרה, נלקטים כאחד. יש עונה שבה הפירות נלקטים לעצפים, כי כולם מתבשלים בשלים, ראויים לאכילה באותו זמן. ותאנה נלקטת מעט מעט. מעניין. בתאנה יש מאפיין שאתה יכול למצוא על אותו ענף תאנים בשלות וכאלה שעדיין בתהליך ההבשלה, ולא ראויות לאכילה. ויכולה להיות תאנה ליד חברתה וזו ראויה לאכילה וזו עדיין פגע. כמו פג, שעדיין לפני הזמן. ולכן, הפירוש של הדברים הללו אפשר למצוא במקור מספר 4 אצלכם, כמופיע בגמרא בירושלמי, במסכת ברכות, בדף כ' עמוד א'. וכך אומרת הגמרא. הגמרא מספרת לנו סיפור על קבוצת חכמים, שהייתה יושבת ולומדת יום-יום מתחת עץ תאנה. וכל יום בבוקר, הם היו רואים את בעל העץ, בעל התאנה, פאק, לוקח את התאנים הבשלות. עברו רחמים, הבה ונשנה את מקומנו. מדוע צריכים להחליף מקום? שמא בעל התאנים חושד שאנו אוכלים את פירותיו, ולכן הוא משקים ומוריד אותם כדי שלא נאכל לו. מה עשו? הלכו וישבו להם במקום אחר, מספרת הגמרא בירושלמי. השכים בעל התאנה, הוא רגיל שכל יום יש לו שם שיעור מתחת התאנה שלו. הם עזבו, משום שחשבו שהוא חושב בהם. הבא, ולא מצאם, לא מצא אותם. הלך וחיזר אחריהם, חיפש אותם. עד שמצאם, מצא אותם יושבים תחת עץ אחר. אמר להם, רבותיי, מצווה אחת הייתם עושים לי, שישבתם ולמדתם מתחת העץ שלי ואתם נהניתם מהצל שלו, הייתה לי מצווה בזה, ואתם מבקשים למורה ממני, למה הלכתם? תחזרו לתאנה שלי. אמרו לו, חס ושלום. לא, שאל האיש, מפני מה הנחתם מקומכם וישבתם במקום אחר? אם כן, למה עברתם? למה אתם לא רוצים לחזור ולשבת על התאנה שלי? אמרו לו חכמים, משום שחששנו שמא אתה חושדנו, חשבנו שאתה חושד בנו, ולכן אתה קם מוקדם וכותב את התאנים הראויות לאכילה. אמר להם, חס ושלום, שאני אחשוד בכם שאתם גונבים לי את התאנים? אלא אמר לכם, מפני מה אני משקים לתקות תאנתי. אני אסביר להם פשוט למה אני בא ולוקח את התאנים קודם. מפני שכיוון שהחמה זורחת על התאנים, הן מקליעות. אני בא מוקדם, כי אם אני אתן לאותם תאנים בשלות, שיהיו על העץ והשמש תזרח, והקרניים של השמש יחממו את התאנים הבשלות, הן יתקלקלו. אז אני מקדים שעדיין השמש לא זורחת, ואני מוריד אותם כדי לאכול. תראו איזה יופי של סיפור בגמרא בירושלמי שמציירת לנו בדיוק את הניכוחים שיש בינינו גם היום. זה מדהים. מצד אחד, לא לאכול פת, כי זה לא בשל, זה לא הזמן. מצד שני, כשהשמש זורחת, אז זה מתקלקלות. יש לזה זמן תפר, בין לבין. כלומר, בהקשר לגאולה, זה ברור שמצד אחד אי אפשר לאכול גאולה פגע. גאולה לא בזמן, זה לא גאולה. זה לא גאולה. אבל מצד שני, אם אתה לא תפתח ותחמיץ את הזמן, זה יתקלקל. וזה ממש מתאים לפנינו, וזה מה שעומד לפני גדולי עולם, ועמד לפני גדולי עולם, כאשר הציונות קמה והופיעה בעם היהודי. יש אלה שפסקו, כמו ראינו רבי צדוק לדוגמה, הגיע הזמן. והם ראו בהתעוררות הלאומית הפנימית, שהייתה בעם ישראל, סוג של אות וסימן שהגיע השעה, כי לפני כן בעובדה, זה לא היה. אנשים לא דיברו על לעלות לארץ. אנשים חיו בגלות, ואף אחד לא העלה בדעתו לעלות בפלסטינה. אנשים בודדים, קבוצות בודדות כן, אבל העם היהודי כרובו לא התעניין בזה בכלל. ופתאום יש התעוררות, פתאום יש רצון, פתאום יש תנועה שמריצה ומעלה יהודים לארץ ישראל. אמרו, הנה זה הסימן. הגיע הזמן, איך אומר הפסוק בשיר השירים, קומי לך רעייתי, הפתי ולכי לך. זהו, זה הזמן. אבל היה גם חשש מהחמצה. החמצה, שמה זה הזמן ארוך, ואז יתקלקל. אנחנו זכינו בחסד השם יתברך עלינו להקמת המדינה. אבל בהיבט הכולל של ביאת משיח לא הגענו עדיין. יש גאולה כמו התאנים מעט מעט. ולכן הסכנה של ההחמצה קיימת גם היום. היכולת שלנו לקלקל את הגאולה נמצאת מולנו כאן ועכשיו. ואלו אותם המסרבים, המסתפקים להכיר בגודל השעה והנס שנעשה לנו, ומקטינים את גודל הפלא וחסד השם, ולכן לא רואים את עצמם שותפים בלהביא את עם ישראל אל חוף מבטחים אל ארצנו הקדושה. תסתכלו מה כותב הרב סולובייצ'יק בספרו "כל דודי דופק" בעמוד 4, עמודים 14-15. אומר הרב סולובייצ'יק, ואני קורא בפנים, אוי לו לבעל הנס אם אינו מכיר בניסו ואוזנו אטומה לשמוע את הד האימפרטיב הבוקע ועולה מתוך המאורע ההיסטורי. אוי לו לאדם שלא שומע את משק ההיסטוריה, את משק הגאולה בתוך המציאות. כשנס אינו מוצא את הדו הרצוי במעשים ממשיים, חזון נעלה מתנבל ומתמסמס, ומידת הדין מתחילה לקטרג על בעל הנס כפוי הטובה. תראו לעצמכם איך היו נראים הדברים שעם ישראל יצא ממצרים ועמד השפת הים ונקרא הים והפך ליבשה, ובני ישראל אמרו ביבשה בתוך הים, ואחר כך עוברים לצד השני ורואים את מצרים מת השפת הים, היו אומרים, תשמע, צריך להגיד שירה, לא, זה לא מושלם, אנחנו רק במדבר, לך תדע מה יהיה. חלק יגידו עם ברכה, חלק יגידו בלי ברכה, חלק ישירו רק את הבית, השני ישיר רק את הפזמון. איך היינו נראים? אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם על הגאולה החלקית. כי הגיעו למדבר ולא היה מים לעם לשתות. הולכים לארץ לא ידועה, להבטחה שהקדוש ברוך הוא מבטיח שיביא אותם לארץ ישראל, אבל הגאולה מול העיניים היא עכשווית, ולכן שרים ומודים לשם. אין ספקות, אין תהיות, אין חשדות, יש הכרה בגודל הנס. לכן ממשיך הרב סולובייצ'יק ואומר, ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח וסנחריב גוג ומגוג. הגאולה הייתה יכולה סופית לבוא אז, אבל יש ספקות, יש חששות, יש תהיות, להגיד שירה, לא להגיד שירה, כן להודות, לא להודות. אומר הרב סולובייצ'יק, אמר מידת הדין וכולי, חזקיה שעשית לו כל הניסים הללו ולא אמר שירה לפניך, תעשהו משיח? אנחנו מדברים על משיח ומצפים למשיח ומפנדים למשיח וממוטטים בספקות ובמחלוקות את רגלי המשיח מלהתגלות. אנחנו תוקעים מקלות בגלגלים של הגאולה בכל מיני הבלים, בכל מיני ספקות וחידושים, כי השלטון לא מתאים למה שאני רוצה, ונכון הוא לא מתאים, אבל הגאולה הקרובה הולכת וממשמשת, וכך היא גאולתם של ישראל כמעה כמעה. אז נכון שהשלטון הקיים אינו עובד על פי דרכי תורה ולא תמיד על פי היושר, אבל רבותיי, על מי אנחנו מדברים? על ריבונות יהודית. אנחנו חזרנו לארצנו, אנחנו מסתובבים ברחובותינו עם תפילין וטלית, ואף גוי שיבוא ויוריד לך אותם וגזול את זקנך, ואנחנו הולכים גאים בארצנו ומרגישים בבית. יש לך גאולה גדולה מזו? מה הספק? על מה השאלות? התיאור הכי הכי חזק לדעתי, שמלמד אותנו מדוע גם אנחנו היום במצב הזה של הולכים להחמיץ את הגאולה בגלל הספקנויות האלה, מופיע בשיר השירים, תסתכלו מקום מספר 6. זה כמה פסוקים מתוך שיר השירים בפרק ה'. איך אומרים? בואו ונקרא יחד כמה פסוקים. אומר שלמה המלך בשיר השירים קודש קודשים, אני ישנה וליבי ער, כל דודי דופק, פיתחי לי אחותי רעייתי יונתי תמתי שראשי נמלטל, קבוצותיי רסיסי לילה. הקדוש ברוך הוא קורא לנו, הוא שולח ידו מן החור, אומר יאללה תפתח את הדלת, אני רוצה להיכנס. והנה עכשיו תראו את התירוצים והספקות והבירורים והתהיות. נו באמת, עד שכבר לבשתי פיג'מה עכשיו להתלבש מחדש? פשטתי את כותנתי יחיך אל בשינה, רחצתי את רגליי, אני עכשיו אחרי מקלחת, אתה רוצה שאני אצא החוצה להתאבק באבק? איך אחת, ענפן? איי, 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 איי. וזאת ההחמצה, כי דודי שלח ידו מן החור, ומאי אמו עליו. אתה מבין שהגאולה מתרחקת ואתה מתגעגע ומתפלל ואומר לקדוש ברוך הוא שלח משיח בן דוד, ואתה אומר בתפילות ומזכיר את חורבן ירושלים בכל אירוע. מתחילות הצרות, ופתאום אין לך ברירה, אתה צריך לקום מן המיטה וללחלף את רגליך, כי דופקים לך בדלת ואומרים בשפה זרה תפתח את הדלת. ולכן קמתי אני לפתוח לדודי, וידיי נטפו מור ואצבעותיי מור, עובר על כפות המנעול הגעגוע כל כך גדול שאני מתחיל להבין שטעיתי, ואני הולך לפתוח את הדלת. פתחתי אני לדודי, ודודי חמק עבר, החמצתי את השעה. לכן ממשיך הפסוק ואומר, נפשי יצאה בדברו, ביקשתי ולא מצאתי, וקראתי ולא ענני. כשהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, שובו עמי, ואנחנו לא שבים, והוא הולך, אחר כך אנחנו בוכים ומתגעגעים, אבל הוא לא שומע, הוא בצדק. ממשיך הפסוק, מצאוני השומרים הסובבים בעיר. תראה מה יצרת, עכשיו יש מי ששומר, והוא לא איתך, פתקוני, פצעוני, נשאו את רדידים מעלי שומרי החומות. השברתי אתכם בנות ירושלים, אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו? שחולת אהבה אני. תירוצים מתירוצים שונים, כמו שנאמר במגילת אסתר, וכלים מכלים שונים, מונעים מאיתנו את הגאולה על ידינו בעצמנו. על מנת להבין את הדברים האלה ואת הקשר בין מה שקראנו ובין מה שאמרנו, אי אפשר שלא לקרוא את דברי הכוזרי על ההחמצה. כאשר עזרא ונחמיה, עזרא הראשון, אחר כך נחמיה, באים ובונים בבית המקדש השני ברשות קודש, חלק גדול מהעם היהודי לא עולה ומחמיץ עוד פעם את הגאולה. ותראו מה אומר ספר הכוזרי, ואצלכם במקום מספר 7 במאמר השני באות חב ג', כאשר הוא אומר למלך ומהלל את ארץ ישראל, קדושתה ועליונותה וחובת עם ישראל לגור בה, השאלה העולה מפי המלך היא פשוטה, ישירה, להבדיל כמו אותו גרמני שאמר לאותו יהודי עכשיו בגרמניה של היום, לך לפלסטינה, מה אתה עושה פה? אומר אותו מלך לחבר, ואני קורא בפנים, אז מה אתם עושים פה? למה אתם לא שם? אומר לו החבר, אכן מצאת מקום חרפתי, מלך כוזר, כי אמנם חטא זהו אשר בגללו לא נתקיים הייעוד אשר ייעד האלוהה לבית השני, רוני ושמחי בציון, כי הנני בא ושכנתי בתוכך נאום השם, כי העניין האלוהי עמד לחול עליהם כבראשונה, כלומר הנבואה, יאילו נענו כולם לקריאה ושבו לארץ ישראל בנפש חפצה. בימי עזרא הייתה מתחדשת הנבואה, היה נמנע המקדש ומשיח היה מתגלה, והיינו נגלים כבר אז, עוד לפני 2000 שנה, וחיים בגאולה עתידית לבוא. אבל רק מקצתם נענו ועלו לארץ, ורובם והחשובים שבהם נשארו בבבל מסכימים לגלות ושיעבוד, ובלבד שלא ייפרדו ממשכנותם ומעסקיהם. נו באמת, אני אוותר על הווילה שלי, על הבית שלי, על הביזנס שלי? לא. וייתכן, אומר הכוזרי, כי על זה רמז שלמה המלך ואומרו, אני ישנה וליבי ער, קינה את הגלות בשם שינה, ואת התמדת הנבואה בקרבם בפוטנציאל לנבואה בשם לב ער. ובאומרו כדודי דופק, כיוון לקריאה אשר יקראם האלוהה לשוב לארץ, המילים שראשי נמלא טל, והם כינוי לשכינה היוצאת מצל קורת המקדש. פשדתי את כותנתי מורה על עצלם להישמע לקריאה ולשוב לארץ ישראל. דודי שלח ידו מן אחור, רמז לעזרא, הפוצר בהם ומשכנע אותם, מנסה לגרום לכולם לבוא, ולנחמיה ולנביאים האחרונים, שכולם אומרים, שובו ציון, עלו לירושלים, הגיע זמן הגאולה. כך, סוף דבר החלט מן העם נענה ולא בלב שלם, ולכן גמלם האלוהה כמחשבת ליבם, ונתקיימו בהם ההבטחות האלוהיות רק במידה מצומצמת כפי מיעוט התעוררותם. כי העניין האלוהי אינו חל על אדם, כי לפי הכנת האדם היא מעט מעט והיא הרבה הרבה. אתם מבינים מה קורה לנו? אנחנו באים בתלונות על השלטון, על מה שקורה בו. למה? כי אנחנו מסתכלים על מדינת ישראל מעט מעט, ביקורת בלי סוף. לא רואים את הטוב שבדבר, ולא שאסור לתת ביקורת. אבל אי אפשר לכפור בנס, כמו שאומר הרב סולובייצ'יק. אתה כופר בנס, הקדוש ברוך הוא מתייחס אליך בהתאם. הוא מנהל את המציאות בהתאם ליחס שלך. לכן ממשיך הכוזרי ואומר אף אנו, רבותיי, לפני 1,000 שנה ויותר, אף אנו אילו היינו מוכנים להתקרב אל אלוהי אבותינו בלבב שלם, כי אז הוא היה התברך מושיענו כאשר הושיע את אבותינו במצרים, ובמצרים נושענו למרות שלא מגיע לנו, אלא שכך קבע ההשגחה העליונה. ואם עם ישראל היה רוצה עכשיו, היה בא משיח עכשיו. אבל איך הוא יבוא אם אנחנו תוקעים לו מקלות בגלגלים ומסתפקים ולא אומר ככה ולא אומר ככה ודי גאולה וזה לא גאולה וחצי גאולה, רבע גאולה, שליש גאולה וכו' וכו'. הוא עשה מה שאני רוצה, אז זה בצדר, ואם הוא לא רוצה אז זה לא בצדר. אם יש לנו בית משפט שאני רוצה להזכיר את שמו, הנה זאת דוגמה, כן? אבל עדיין יש שופטים יהודים. אמת, יש הרבה מה לתקן במערכת המשפט ובמערכת השלטון, הם רחוקים מדרכי תורה ומצוות. אבל רבותיי, אלו יהודים, אחינו, בשרנו ממש. איך אפשר לכפור בנץ הזה? מי היה לפני 70 שנה מסוגל לעמוד לפני בג"ץ? באיזו מדינה בעולם? מי היה מסוגל מימי השואה הנוראה להגיש תלונה על רכוש גנוב, שדוד, על מעשים נוראים? כל זה איננו פתאום. כל זה יש ספקות. אומר הכוזרי, אומר רבי יהודה הלוי, עכשיו שאין הדבר כן, אין הדברים שאנו אומרים בתפילותינו, השתחוו להר קודשו והשתחוו לאדום רגליו ומחזיר שכינתו לציון וכדומה, כי אם כדיבור התוכי וכצפצוף הזרזיר, כי בלא כוונת הלב אנו אומרים דברים אלה ודומיהם, כאשר העירות בצדק שר הכוזרים. אנחנו מדברים, מתפללים, מייחלים, מקווים, אבל הלב חצוי, הלב מסופק. אומר עלינו הכוזרי, אתם כמו תוכי שלימדו אותו לומר דברים והוא מצפצף את הדברים. אז מה הפלא שיש לנו ביקורת? אבל מי יוצר את הגאולה לאט לאט? מי מונע ממנה להתגלות? פתאום יבוא אדון אליך, לא? אתה הספקן, אתה זה שמטיל חששות וחוסר הכרה בנס הגדול שיש בהקמת המדינה. דברים נוראים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל יהיה בדברו.
אמן.
זה פשוט מזעזע. יותר מזה, רק לרדת עוד רובד ולהעמיק, אנחנו חייבים להסתכל בגמרא מסכת יומא אצלכם, מקום מספר 8, בדף ט' עמוד ב'. ריש לקיש ורבי יוחנן מכירים אחד את השני, אנחנו מכירים אותם, גיסים, רב ותלמיד. אבל שימו לב לסיפור הבא. ריש לקיש אבי סחי בירדנה. ריש לקיש היה שוחה בירדן, שוחה. עתה רבא בר בר חנה, הגיע הרבא בר בר חנה, יב לידה, נתן לו יד לעזור לו לצאת, נתן לו שלום, לא יודע. אמר לי, אלהה סנינה לכו, הקדוש ברוך הוא שונא אותנו, שכתוב עם חומה היא, נבנה עליה טירת כסף, ועם דלת היא נצור עליה לוח ארץ. אם עשיתם עצמכם כחומה ועליתם כולכם בימי עזרה, נמשלתם ככסף שאין רכה משולט בו. עכשיו שעליתם כדלתות, נמשלתם כארז שרכה משולט בו. מה מסתבר? שאפשר לעלות לארץ ישראל
אבל תוך כדי זה להחמיץ את ביאת גואל צדקנו. העלייה כחומה היא חשובה, זה שינוי גישה, תפיסה. עם ישראל תופס את עצמו בידיים, עוזר כוחות, הופך את עצמו לגואל של עצמו. אם התפיסה היא שונה, הרי זה מחזיר אותנו להאשמה הנוראית של ספר הכוזרי שראינו, שאנחנו מצפצפים כתוכי וכזרזיר בלי קבלה אמיתית. נחזור שוב פעם לשיר השירים. תסתכלו אצלכם במקום מספר 9. השבעתי אתכם בנות ירושלים, אם תמצאו את דודי מה תגידו לו, שחולת אהבה אני, ותגידו לי רבותיי, אנחנו מכירים הרבה מחלות. מה פירוש חולת אהבה? זה לא רשום בשום ספר של רופאים כלשהם. ולא אפשר לשאול שאלה יותר גדולה. איך כנסת ישראל יכולה להצהיר שהיא חולת אהבה כשהאהוב דופק בדלת, היא לא פותחת?
איזה לא פותחת? הוא לא אומר.
איך אתה אומר דברים כאלה? אם אני חולה אהבה למישהו שאני רק מדמיין שהוא מעבר לדלת, אני רץ לדלת. אולי אפשר לטעון שהמחלה הזו נובעת מחוסר המימוש, מהסכמה של התגעגע זה דרך חיינו. לקבוע בליבנו את הגלות ולא את הגאולה. אנחנו מתגעגעים לגאולה, אבל חיים את הגלות. זה אולי החולי של האהבה הזו. שמצד אחד אתה באמת רוצה להתחבר אל הקדוש ברוך הוא, רוצה את הגואל, רוצה להגיע לבית המקדש, נבואה, עם כל המתלווה. אבל אתם יודעים מה? באמת, הרבה שאלות עולים לי בראש. בעזרת השם שיבנה המקדש במהרה בימינו אמן, מה נעשה? מה יעשו החזנים שיגיעו למקום ותחזנה עינינו בשולחן לציון ורחמים? אבל כבר יהיה, הוא כבר פה. איך הם ינגנו את הפזמון הזה? או במקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו, וזה כבר יהיה. מה עושים? אולי אנחנו לא כל כך רוצים לוותר על המילים והפזמון. כל כך התרגלנו לגלות וכל כך התאהבנו בה שאנחנו לא רוצים לוותר עליה. אנחנו אוהבים את הגאולה, אנחנו נדבר על הגאולה כמו תוכי, כמו זרזיר. אני רוצה אולי להתמקד במילים אני ישנה ולמי ערך, שזה הכותרת של השיעור. תסתכלו את זה לכם בפסיקתא.
אפשר לקרוא?
מקום מספר 10, תודה.
אז עזוב ונהיה מפסיק כך, אצלכם במקום מספר 10. אומר לך פסיק את הדברים הבאים. אצלכם אמנם זה מופיע חלקית, אבל זה הבסיס. הפסיק את הרבתי בפרשת כתבר אומר, אני ישנה וליבי ער, קולטותי דופק, בתחילי אחותי רעייתי יונתי תמתי שראשי נמנתן וגומר. אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבון העולם, אני ישנה מבית המקדש, הוא חרב, וליבי ער בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. אני ישנה מן הקורבנות, וליבי ער במצוות וצדקות. אני ישנה מן המצוות, וליבי ער לעשותן. אני ישנה מן הקץ, וליבי ער לגאולה. אני ישנה מן הגאולה, וליבי ער להקדוש ברוך הוא לגאלני. וואו, איזה מדרש.
מה הפירוש?
ואנחנו נסביר אותו עכשיו. במבט ראשון, על פי התפיסה המקובלת, המדרש הזה הוא נפלא. מצד אחד אני ישנה, יש תרדמה חיצונית של כנסת ישראל, זה אומר כולנו. אבל בתוכנו בפנים יש ערנות, ערנות למקדש, ערנות לקורבנות, ערנות למצוות, ערנות לגאולה. בתוכנו זה מפעם, זה חי, גם בזמן הגלות. אבל, רבותיי, אני רוצה לטעון אחרת. אני רוצה לטעון שזה מדרש ביקורתי עמוק, מכאיב, שאנחנו מעדיפים להסתכל עליו ברובד הנחמד. אומר הפסיקתא, אני ישנה מבית המקדש, וליבי ער בבתי כנסיות ובתי מדרשות, זה אומר שבמקום לחשוב על בית המקדש, במקום להיות ערניים לענייני המקדש, במקום להרגיש את החסר, אנחנו שמחים ומאושרים ומספיק לנו במקדש מעט. ברוך השם, יש הרבה בתי כנסת והרבה תורה בבתי המדרש. מצוין, נפלא, אוצרות רוחניים גדולים יש. זה נכון, אבל זה בית מקדש מעט, ואנחנו מסתפקים בזה. תראו כמה חברים יש בתנועת המקדש. תראו כמה יש אנשים שקשורים לעניין של המקדש מתוך עם ישראל. אני לא רוצה לקטרי, אבל אני קובע מציאות. זו ביקורת, והיא לא סמויה, היא גלויה. נוח לנו להגיד שזה בסדר. ממשיך הפסיקתא ואומר, אני ישנה מן הקורבנות, כי אין לנו מקדש. ולביאר במצוות מוצדקות, נכון, יש הרבה מצוות שעם ישראל עושה, ובפרט בדברים שבין אדם לחברו. חסד, אמת, צדקות, גמחים, נהדר, כך צריך להיות. אבל אנחנו מסתפקים בזה. אנחנו מסתפקים בכך שתפילות במקום קורבנות. במקום לדרוש, לבכות, להתחנן, לפעול, כדי להביא את העבודה האמיתית, שלא יהיה במקום קורבנות, אלא שיהיו קורבנות, אנחנו די שמחים ושבעים ומאושרים בתחליפים. הוא ממשיך הפסיקתא ואומר, אני ישנה מן המצוות, וליבי ער לעשותם. תגידו לי, אתם מכירים את ההגדרה הזו של חבר'ה שמגדירים את עצמם, אני דתי בלב? מה זה הדבר הזה? אני מקיים מצוות כאלה, קצת פה, קצת שם. אני ישן מן המצוות. אבל באמת, באמת בתוכי אני יודע שזו האמת, מתישהו. זו ביקורת לפסיקתא. אבל בואו וניכנס לממדים שקשורים לגאולה, לביאת משיח, למה שאנחנו היום חווים שומעים מכל מיני יהודים.
אני ישנה מן הקץ, וליבי ער לגאולה.
אתם יודעים מה זה ההבדל בין קץ לגאולה? מה אתם אומרים?
קץ.
מה ההבדל?
גאולה, זה דבר טוב.
מה לא גאולה?
כן, לא, זה
אותו
דבר, שתיים
נגמרו. ממש לא. אם אני אומר שיש הבדל ביניהם, זה אומר שזה לא קרה.
קץ זה מושג של זמן. הגיע הקץ.
מה זה גאולה?
משהו.
זה תהליך. זה רעיון, זה מהלך. זה לא משהו ממשי.
הממשי זה הקץ. הזמן המסוים. לכן אמרו חכמים טיפח רוחם.
שם מחשבי קיצים.
אותה אמרנו שאנו מחשבים ועושים חישובים כאלה ואחרים ואומרים ביום כזה וביום כזה יבוא המשיח.
כנסת ישראל ואנחנו ישנים מן הקץ.
זה לא רלוונטי בשבילנו. אנחנו לא מדברים על זמן מסוים, תאריך ושעה, אלא מושג, גאולה.
ממשיך הפסיקתא ואומר, אני ישנה מן הגאולה וליבי ער לקדוש ברוך הוא לגאלני. זה מצב חמור ביותר, קריטי, כמעט אני חושש לומר סופני. יש אנשים יהודים שישנים מן הגאולה. כך אומר הפסיקתא, אני ישנה מן הגאולה. כלומר, זה לא העניין שלי. וכל הערנות שלי היא שאני פונה לקדוש ברוך הוא ואני אומר, תגאל אתה. מצידי, אני לא עושה כלום. אני לא פועל. אתה תחליט, אתה תעשה. אתה תקום תרחם ציון, כבר מועד. אבל מה אתה עושה? שום דבר. אני ישנה מן הגאולה, זה המצב שאנחנו נמצאים היום, של חלק מהאנשים שחיים במדינת ישראל, חובשי כיפה, שומרי מצוות.
וגם בתוכנו יש המערערים על השלטון של עם ישראל בארצו, על מה שמתנהל כאן, ובצדק יש ביקורת, אבל הם כופרים בגדלות הנס. ומתחילים להתווכח איתך עם, עם ברכה או בלי ברכה, האם הלל או לא הלל, אבל מנגלים מחר ביערות הם יעשו. והם יעשו את זה מתוך ידיעה שבגבולות יש צבא יהודי שלא מקפיד על כל דבר שהם היו רוצים, אבל הוא מאפשר להם לעשות מנגלים בשקט. הם ייסעו ויקנו וילכו גאים בדרכיהם ברחובות העיר בתחושה של בעל הבית ולא יגידו לרגע שזה מסיבת זה שיש במדינה. זאת שינה עמוקה מן הגאולה. וכמו שאמרנו, תסתכלו במקום מספר אחד אצלכם, זה מה שאמר רבי צדוק בסוף דבריו שמצוטטים כאן עוד בזמנו, שיהיה זמן אחר שמצליח והוא זמננו, וזה עקבי למשיכה. וכמו שאומר הרב סולובייצ'יק במקום מספר 5, תסתכלו בהתחלה, אוי לו לבעל הנס אם אינו מכיר בניסו ואוזנו אטומה. אנחנו שנמצאים כאן, נמצאים בעיר הקודש ירושלים, שאבותינו לא הרחוקים לפני 70-75 שנה חלמו עליה, התפללו עליה, לא דרכו בה כי לא יכלו להיות כאן. אנחנו מסתובבים פה חופשי חופשי ומרגישים בבית.
מי הוא אותו אדם שלמרות הביקורת הצודקת
כדברי הרב סולובייצ'יק, כופר בנס. אוי לו לבעל הנס. אם אינו מכיר בניסו, הוא מתחיל לעשות שיקולים ככה לרבע, לשליש, למחצה ורביעה. איי, 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 איי. נו, מה אתם אומרים? נמצא מקום חרפתנו? אנחנו כתוקיה מצפצף, כמו שאומר הכוזרי, שאנחנו מדברים על גאולה ועל משיח, והלב שלנו לא שם. רבותיי, יום העצמאות הוא יום של ביטוי לראייה אמיתית שהגיע הקץ. הגיע הקץ. הגיע זמן הגאולה בהקמת המדינה לפני 70 שנה. המהלך הגיע אל השיא. אבל אם אנחנו חושבים שזה השיא, שיא השיאים, אנחנו טועים. הקמת המדינה היא שיא במהלך של שיאים. זה תהליך, גאולה היא תהליך. והקמת המדינה היא שלב גדול, כללי לכל עם ישראל. לכל יהודי באשר הוא יש מקום. לא בגלל שאין לו ארץ אחרת, כי זו ארצנו היחידה, ואין אחרת. הקמת מדינת ישראל גרמה לעם ישראל להתעורר מהשינה הנישנה מן הגאולה. הקמת מדינת ישראל הביאה לערנות מן הגלות, שלצערנו הרב גם היום, כמו בימי עזרא ונחמיה, רוב העם היהודי לא כאן. תסתכל במפה, מהודו ועד כוש, 7, 20 ו-100 מדינה. רוב העם היהודי, כמו שאומר הכוזרי, לא רוצים להגיע לפה כי יש נכסים ורכוש ואני לא יודע מה עוד. וכל אלו גורמים בלי ידיעתם, לפי המקורות שלפנינו, לתקוע גלגלים, סליחה, מקלות בגלגלי הגאולה. עלינו, אנחנו, שנמצאים על הספינה, על הרכבת, על המטוס, איך שתקראו לזה, על כנפי הגאולה כאן במדינת ישראל, צריכים להודות ולהכיר בנס ולהלל ולשבח ולשמוח, וכל הספקנים למיניהם שידעו שהם הם מעכבי הגאולה, הם הם המעכבים את המשיח, וכדברי הכוזרי דיבוריהם בענייני הגאולה כצפצוף התוכי וחזרזיר, אותו עוף שמצפצף. כי בליבם הם ישנים, מצב חמור יותר, בחיצוניות ידברו על זה, וזה יותר גרוע מהפסוק אני ישנה וליבי ער. אולי ליבם ער, אבל במעשים היומיומיים הם כופרים בנס. צר לי לומר את זה, כי יש גם אנשים גדולים ותלמידי רחמים שמדברים כך. אבל אני מצטט את רבי צדוק, את הרב סולובייצ'יק, את הפסיקתא, את הגמרא. כן, פרשנויות רבות אפשר לתת. אבל אנחנו כאן, ובזה אי אפשר לכבור. מדינת ישראל היא מקום הגאולה של עם ישראל.
בית המקדש אמור להיבנות במדינת ישראל, לא בקנדה ולא באיטליה ולא בגרמניה ולא בפולין, בירושלים עיר הקודש, במדינת ישראל, עבודת הקורבנות תהיה בירושלים, בעיר העתיקה, בתוך הר הבית, בארץ ישראל, במדינת ישראל. המשיח שיתגלה יהיה במדינת ישראל ולא בשום מקום אחר. וצריך להפנים ולהכיר את גודל הנס שאנחנו זכינו להיות בין אלו שמאבדים בעין ומכינים את הדרכים והמסילות והמקומות לביטוי המעשי של הדברים. אנחנו כאן צריכים לקרוא לאחינו ואחיותינו בארצות העולם, קומו ותעלו ציון, ולא להתבייש בזה. ולמי שסובר שיש כל מיני ספקות והוא לא בטוח שזו הגאולה, אפשר להסביר לו בטוב טעם ודעת שהוא מעכב את הגאולה, שהוא מפריע להתגלות של מלך המשיח, שהוא מעכב את בניין בית המקדש ואת עבודת הקורבנות ואת הנבואה בספקותיו בנס הגדול הזה של מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו. אני הייתי שמח שכולנו ככה יחד את מקור מספר 11 נקרא מתוך אמונה שלמה, מתוך ערנות מעשית, לא רק בלב. שיר המעלות, בשוב אדוני את שיבת ציון, היינו כחולמים, אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה, אז יאמרו בגויים, הגדיל אדוני לעשות עם אלה, הגדיל אדוני לעשות עמנו, היינו שמחים. שוב אדוני את שביתנו כאפיקים בנגב, הזורעים בדמעה, ורינה יקצור. הלוך ילך ובכו, נושא משך חזרה. בוא יבוא ורינה, נושא עלומותיו. אני מאמין באמונה שלמה, בביאת המשיח, ואף על פי שהתמהמה עם כל זה, אחכה לו בכל יום שיבוא. זה העיקר ה-12 מתוך 13 העיקרים של הרמב״ם. ואני רוצה לסיים בברכה לעם היהודי היושב בציון ולאחינו שיושבים בגלות. אני רוצה לברך אותנו ואותם, אותם שסוף סוף יבינו שלעלות לארץ ישראל שצריך לא לבוא מתוך כוח וחוסר ברירה.
אבל אתה לא חושב שהם רוצים להגיד
את זה, אבל זה קשה. אופה, זה חוסר ברירה. אלא מתוך רצון והבנה שכאן הוא מקומם ולא בשום מקום אחר. ואני תפילה לקדוש ברוך הוא שישמרם מהאנטישמים שהולכים ומתרבים, ואני תפילה שהקדוש ברוך הוא ישמור אותם, שהם לא יגרשו אותם לכאן, אלא הם יבואו היהודים בלב שלם ובנפש חפצה, כמו שכותב הכוזרי. כי מי שעולה לכאן לא בנפש חפצה, הגאולה תבוא כמעה כמעה. ואלינו היושבים בציון עיר הקודש בארץ הקודש, אני תפילה לקדוש ברוך הוא שיעיר את ליבנו, שלא נהיה ישנים, אלא נהיה ערניים מלאי חיים בהודעה על הנס הגדול. ומתוך תפיסה מעשית להיות שותפים בפועל במהלך הגאולה, ועד נזכה כולנו לשיר בהר בית השם ולרנן מרוב שמחה, כמו שאמרנו עכשיו בתהילים, הגדיל אדוני לעשות עמנו,
היינו שמחים.
היינו שמחים. יום עצמאות השיעים מלא הודיה, שירה, שמחה והכרה בגודל הנס. תודה רבה לכם.